ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף נון ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, ארבע שורות מלמעלה. בתוך המשנה אנחנו נראה שימוש במשולשים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו סדרה של עדויות של רבי יוחנן בן גודגדה. המשנה: העיד רבי יוחנן בן גודגדה על החרשת שהסיעה אביה שהיא יוצאה בגט. רש"י: שהסיעה אביה רבותא נקא, חידוש פה. דאף אגב דקביל אביה קידושין דידה כשהיא קטנה, והביא לה אשת איש גמורה. אפילו הכי יוצא בגט ומקבלת את גיטה, ואף אגב דלת בדעתה, היא חרשת, דאישה כי נפקה, כשאישה יוצאת מהנישואין בעל כוחה נפקה ואין מתרצה בגירושין, ואפילו הכי נפקה הלכך לא בעינן דעתה. אנחנו חוזרים למשנה, על מה עוד הוא העיד? ועל קטנה בת ישראל שניסית לכהן, אנחנו כאן מדברים על נישואים דרבנן, שאוכלת בתרומה, והכוונה תרומה דרבנן, ולא גוזרים שלא תאכל עד שהיא תאכל בתרומה דורייתא. אולי נגיד רק במאמר מוסגר, תרומה דורייתא זה התרומה שמפרישים מדגן, יצהר ותירוש, מתירוש זה יין ויצהר זה שמן זית. ממשיך המשנה: ואם מתה בעלה יורשה, ועל המריש הגזול, גם על זה הוא העיד. מריש הוא קורא ש אדם גזל שבנו בבירה, שהוא אותו גזלן השתמש בקורה כדי לבנות את ביתו, כשאיטול את דמיו בפני תקנת השבים, שהבעלים הנגזל ייקח מהגזלן בבוא העת, שהגזלן עושה תשובה ורוצה לפצות, אז הוא הנגזל ייקח ממנו, יקבל ממנו את השווי שלו בכסף, ולא את המריש עצמו שכבר בנוי לתוך ביתו, בפני תקנת השבים. מה אומר לנו תקנת השבים? כדי לעודד אותו לחזור בתשובה, כך אנחנו אומרים שתקבל, שהנגזל יקבל את הכסף. שאם אתה מצריכו לקעקע בירתו ולהחזיר הקורה עצמו, אז הוא יימנע מלעשות תשובה. ומה עוד? ועל חטאת הגזולה שלא נולדה לרבים, שלא נולדה שהיא גזולה, שהיא מחפרת לפני תיקון המזבח. ורש"י אומר שהיא מחפרת ואין צריך להביא אחרת, מפני תקנת המזבח, בגמרא מפרש. ומשום אנך תרתי בת רייתא, ומשום תקנה נינו תנה לאחה. ולכן הם נמצאים. אנחנו נסכם קודם בשוליים תחת הכותרת נושא: אין צריך דעתה של אישה בגירושין. אנחנו פותחים בנקודה ארוכה, ואנחנו סימנו את הגמרא בהתאם. אחרי אותו נקודה הגמרא תשאל פשיטה, ועל זה יבוא תשובה ארוכה, שגם זה מסומן בהתאם. הגמרא: אמר רבא, מעדותו של רבי יוחנן בן גודגדה, ממה שהוא העיד, אמר לעדים. אדם שעומד לגרש את אשתו, הוא אומר, אומר לעדים שלא בפניה: ראו גט זה שאני נותן לה. וחזר ואמר לה, הוא אמר לאישה עצמה שהוא מסיר לה את הגט, הוא אומר לה: כנסי שטר חוב זה. והיא לוקחת את הגט. זה לא שטר חוב, זה גט. הרי זו מגורשת. וכאן ההסבר. מי לא אמר רבי יוחנן בן גודגילה לא באינן דעתה? הוא אמר שהרי חרישת מתגרשת למרות שהיא אינה בר דעת. החנמי גם במקרה הזה לא באינן דעתה. הגמרא שואלת על זה, פשיטה, מה רבה מוסיף לי שלא הייתי יכול להבין מתוך המשנה עצמה? תשובה, מהו דתימה? כיוון דאמר, היה מקום לחשוב, מאחר שהבעל כאן אמר לאישה בשעת הגירושין, כנסי שטר חוב זה, בתולי בתלי, הכוונה שלו זה פשוט לבטל את הגט. כמה שמלה, מיתה דבתלי, אז מה שרבה מגלה לנו, שאם הוא באמת היה מבטל את הגט, לעידים, אמר לו, היה אומר כך לעידים. והי דקמר אחי, זה שהוא אמר לאישה, כנסי שטר חוב, ולא כנסי גידך, משום כיסופה, בגלל בושה. אבל שורה תחתונה, כמו שרב אמר, שאם הוא אמר לעדים מקודם, תראו, גט, זה אני עומד לתת לה, ואחר כך הוא אומר לאישה, כנסי שטר חוב זה, היא מתגרשת. ומה ראינו במשנה? ועל קטנה בישראל שניסית בכהן, שהיא אוכלת בתרומה. ואילו חרשת לא אכלה. במשנה שפתחה בעניין חרשת, כשהגיע לנושא של אכילת תרומה, המשנה לא המשיכה עם חרשת, אלא על קטנה בישראל שיש לה ניסית בכהן, שהיא אוכלת בתרומה. אבל חרשת, שניסית מעצמה לכהן, מי שגדלה, שגם זה נישואין דרבנן, היא לא אוכלת. מה היא טעמה? למה היא לא אוכלת? גזירה שמה יאכיל חרש בחרשת. אם נתיר חרשת שניסית לפיקח, בריא, לאכול, זה יביא לידי כך שחרש שנשא חרשת, חרש כהן שנשא חרשת, יאכיל אותה בתרומה. שואלת כמה, אז מה? ולאכול. במקרה כזה שהיא תאכל. קטן אוכל נבלות הוא. זה ביטוי שהגמרא אומרת שאם קטן אוכל נבלות, עושה עבירה, אין בית דין מצווים להפרישו. ולכן, אז מה בכך שאם נתיר לחרשת שניסית לעצמה לכהן מי שגדלה לאכול, זה יבוא לידי כך שחרש יאכיל חרשת, זה לא בעיה. אז הגמור ממשיכה ואומרת, למה חרשת שניסית לא אוכלת? גזירה שמה יאכיל חרש בפיקחת, שאין קניינו קניין. והחרש בזה שהוא נעשה פיקחת, זה לא נקרא נישואין, והוא בעצם, אומנם הוא כהן, אבל אין כאן נישואין, אז הוא לא יכול להכיל אותה, ואנחנו חוששים שהוא יכיל אותה בתרומה. הגמרא שואלת, ולאכול בתרומה דרבנן, למה בכל זאת לא מתירים את זה? הגמרא עונה, גזירה שמעתי לאכולי בתרומה דאורייתא. ופיקחת היא מצוות על כך. ואנחנו נסתכל ברש"י, בפיקחת, רש"י שלוש שורות מסוף הקצרות. שמוזהרת על האיסור הלכך, גזור פיקח בחרשת, מה שהערנו לגבי משנתנו, שההתר באכילת תרומה דרבנן זה נאמר אצל קטנה בישראל שניסית לכהן, אבל לא אצל החרשת שניסית לפיקח. אז אמרנו, אנחנו אומרים פה ש הכל זה גזירה שמה עתו מקשר חרש בפיקחת, שהיא מוזרת על מצוות, לכן גזור פיקח בחרשת משום חרש בפיקחת. אבל גדול בקטנה לקה למגזר, משום קטן בגדולה, וקטן לתלי ניסוין אפילו מדרבנן. כדאמר ביבמות, שוטה וקטן שנשאו נשים, נשוטה פטורות מן החליטה מן היבום. אנחנו חוזרים לגמרא, ועל המריש הגזול שבנו תנו רבנן, גזל מריש הוא, את אותו קורה ובנו בבירה, ובנה את הקורה לתוך ביתו. בית שמה אומרים, מקעקע כל הבירה כולה ומחזיר מריש לבעליו. ובית הלל אומרים, אין לו לנגזל, אלא דמי מריש בלבד, משום תקנת השווים. ועל חטאת הגזולה וכו', וכעת יש לנו סימונים חדשים, צורת בית, ונתייחס לזה בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים צורת בית, וכתבנו שתי גישות להסביר דין המשנה של חטאת גזולה. הסברים שלהם תלוי על ייאוש כדי, אי קני או לא מן התורה. לעולה אינו קונה. לרב יהודה קונה. כשאנחנו מדברים על ייאוש כדי, הכוונה שהבעלים התייאשו מהדבר שנגזל מהם, אבל לא מדובר על עוד תהליכים אחרי הייאוש. יש מושגים בשס, למשל ייאוש ושינוי רשות, או ייאוש ושינוי מעשה. כאן אנחנו מדברים על ייאוש גרידה, האם זה קונה או לא. עכשיו הגמרא, אמר אולה דבר תורה, בין נודע על גזילת החטאת לרבים, נודע לרבים, בין לא נודע, אינה מחפרת. ואנחנו נוסיף פה אפילו נתייאשו הבעלים. מה הייתה מה? ייאוש כדי, לא קנית, אז אותו גזלן מחזיק בהמה שאינו שלו, זה לא קונה. ולכן דברי אולה שהיא אינה מחפרת, אותו גזלן לא יכול להשיג כפרה מהחטאת, הקורבן חטאת, הבהמת חטאת שהוא גזל. ומה טעם אמרו לא נודע מחפרת? אז אם כן, למה אמרנו שאם לא נודע לרבים שהחטאת גזולה, שבכל זאת יש כפרה? תשובה, שלא יהיו כהנים עציבים, שלא יהיה מצב שהם יהיו עציבים שהם אכלו חולין שנשחטו בזוהר. כל זמן שזה לא נודע, אז הם חושבים שהם מקריבים חטאת שהיא קשרה לכל דבר, ולא יהיו עצים, יאכלו את זה כדת וכדין. רש"י כותב שלא יהיו כהנים עצבים שאכלו חולין שנשחטו בעזרה שאסורים. אנחנו חוזרים לגמרא, אמרו לי רבנן לעולה, והנן מפני תיקון המזבח תנן. איך יש כאן בזה שהכהנים לא יהיו עצבים, יש איזו תיקון למזבח? אמר להם, אז אולה עונה, כיוון תכהנים עציבים, והם עקב כך ימנו מלהקריב קורבנות, נמצא מזבח בתל. אז לכן, כשמדובר בחטאת זולה שלא נודע לרבים, אנחנו נקבל את זה כקורבן, ולא יהיה מצב כזה שכהנים שנמנעים מלעבוד. אם זה נודע לרבים שהיא גזולה, ממילא אז הם לא יקריבו את זה מלכתחילה בלי חששות. ורב יהודה אמר דבר תורה, בין נודע בין לא נודע מחפרת. ונוסיף גם כאן, אם נתיישו הבעלים, הגזלן שמקריב את החטאת הגזולה, הוא ישיג את הכפרה שמתבקש משום איזושהי חטא. אז למה ככה, מה הייתה מה? למה אומרים שמן התורה, גם אם נודע, היא מחפרת? תשובה, ייאוש כדי קני. כפי שאמרנו מקודם, מדובר בקורבן, בבהמה שנגזלה, ושמענו שהבעלים התייאשו, זה מועיל. זה מה שהגמרא אומרת כאן, ייאוש כדי קני. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ומה הטעם אמור נודע אינה מחפרת, שהיא אינה קרבה? תשובה, שלא יומו מזבח אוכל גזלות. בשלמה לעולה שהוא הזכיר עבודת או עצבות הכהנים, היינו דקטני חטאת, שבקורבן חטאת יש אכילה מצד הכהנים, אלא לרב יהודה שהוא הסביר שלא יומו מזבח אוכל גזלות, הוא הסביר שאם נודע שהבהמה נגזלה שאינה מחפרת, ורבי יהודה הסביר שזה עניין שלא יומו שהבהמה, שהמזבח אוכל גזלות, מה יהיה חטאת? למה המשנה דיברה על חטאת? אפילו עולה נמי, גם הקורבן עולה אותו דבר. הגמרא עונה, לא מבעי הקמה. כאילו אתה צודק, ויש להבין את המשנה ככה. לא מבעי העולה תקליל אי, שנגיד שלא נקריב אותה. קליל, הכוונה שהכל כולו עולה על המזבח, עולה באש על המזבח, אלא אפילו חטאת נמי. דחלב ודלו דסליק לגבי מזבח, ועידה כהנים אכלילי. כשמקריבים קורבן חטאת, מעט מאוד ממנו מגיע למזבח, יש זריקת הדם כמובן, ויש הקטרת החלב של הבהמה, אבל רוב ובו של הבהמה עוברת לאכילת הכהנים. אפילו אחי, למרות שמדובר בקורבן שמעט ממנו מגיע למזבח, גזור שלא מקריבים במקרה שנודע לרבים על גזלתו, שלא יאמרו מזבח אוכל גזלות. תנן, אנחנו מצטטים מהמשנה ורק נשים לב לסימונים פה, יש כאן משולש וגם יופיע בכיוון הפוך, ובמבנה שהוספנו בשוליים כתבנו קושיות על שתי הגישות, אולי רב יהודה בהסבר המשנה בעניין חטאת גזולה. תנן, אנחנו מצטטים את משנתנו על חטאת הגזולה שלא נודע לרבים שהיא מחפרת בפני תיקון המזבח. בשלמה לעולה ניחא, לפי עולה שייאוש כדי מעיקר הדין לא קונה. ומטרת המשנה היא ללמד דבר שהוא מפני התקנה, ולא מעיקר הדין. המקרה של לא נודע מחפרת מכוון הוא מדויק, כי אף על פי שמעיקר הדין יש כדי לא קני, ומה זה היה אומר לנו? שאינה מחפרת. בכל זאת, אם לא נודע, מחפרת בפני תיקון המזבח. כמו שהסברנו מקודם, שלא יהיה מצב של הכהנים עציבים ולא יקריבו קורבנות. ממשיך הגמרא, אלא לרב יהודה, שייאוש כדי קונה. ומטרת המשנה זה ללמד דין שהוא לא מעיקר הדין. איפכה מבעיה לי, המשנה הייתה צריכה ללמד ההפך, תהיינו שחטאת הגזולה שנודע לרבים אינה מחפרת, כי לפי רב יהודה מעיקר הדין גם נודע לרבים הייתה מחפרת, כי הוא סובר שיש כדי קונה. ואם אתה רוצה ללמד דבר שהוא לא מעיקר הדין אלא מפני תקנה, אז תלמד, המשנה הייתה אמורה ללמד חטאת הגזולה שנודע לרבי מינה מחפרת. הגמרא עונה, הכי נמי כמר. מה שהסברת בקושיה הוא בעצם מה שמהווה כוונת המשנה. לא נודע מחפרת, זה מעיקר הדין. נודע אינה מחפרת, מפני תיקון המזבח, זה לא מעיקר הדין, אלא זה מפני תיקון המזבח, שכמו שהסברנו מקודם, שלא יגידו שהמזבח אוכל גזילות. מטיב רבה, והמשולש התהפך, ואפשר כאן להסביר שהקושיה מכוון נגד אולה, שאמר יש כדי לא קני, וכאן נראה ההפך. מטיב רבה, גנב והקדיש ואחר כך טבח ומחר האדם שהוא גנב, בגניבה התורה מחייבת תשלום כפל, ובדרך כלל אם אדם גנב ואחר כך שחט, התורה מחייבת לשלם 4 ו-5 בשווי הבהמה, תלוי עם שור, עם כבש. כאן הוא גנב והוא לא מחר ולא לא שחט אותו, אלא והקדיש ואחר כך טבח ומחר, משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי 4 ו-5, כי אין התשלומים הנוספים האלו כשמדובר בהקדש. ותני עלה בחוץ, אם הוא שחט את הקורבן הזה, את הדבר שהוא הקדיש מחוץ לעזרה, כי אי גבנה אנוש קרית, יש איסור שנקרא שחיטת חוץ, שחיטת קורבנות בחוץ, ומי שעובר כך חייב קרית. והיא אמרת יאוש כדי לא קני, ואם כן מעיקר הדין אין הקרבתו הקרבה. הוא, מה קרה? הוא גנב והקדיש, אבל זה לא שלו לפי עיקר הדין, אז אם זה לא שלו הוא לא יכול להקדיש אותו. קרית מה יביט את זה? מה שייך קרית במקרה כזה? קרית נאמר על שחיטה שאם הייתה עשויה בעזרה, אז היה מתקבל כקורבן, ואתה ששחטת אותו בחוץ חייב קרית. אבל אם זה לא היה מתקבל בפנים בעזרה, שחיטתו בחוץ אינו מחייב קרית. רש"י כותב למעלה, קרית מי אבידיתי דבישלם על עניין תשלומי 4 ו-5 לא קשיא לן, דקל מי מדחי אמר יאוש כדי לא קני, זה לעניין הקרבה כמר ולא לעניין הקדש כמר, אלא קרית אם מדורייתא לא חזי להקרבה, הקיימלן הראוי לפתח או מועיד חייבים עליו בחוץ. מידי אחינה, מה שלא ראוי לפתח מועיד ואתה שוחט אותו בחוץ, לא חייב משום כך קרית. אמר רב שזבי, קרית מדבריהם, קרית מדרבנן. החיקו עלי צחקו על מה שרב שזבי אמר, קרית מדבריהם, מייקה? אף פעם לא שמענו על קרית שהוא מדרבנן, שבא מדין דרבנן. אמר לו רבה, אלו שצחקו על רב שזבי, אז רב אמר להם, גבר רבה, כמו דהיינו רב שזבי, אמר מילתא לא תחוקו עלי, אל תצחקו על מה שנאמר, אתם לא הבנתם. קרית, כלומר קרית שבא מדורייתא, קרית שעל ידי דבריהם באת לו, וכאן הגמרא מסבירה, וכמו רבנן ברשותי, לגבי אותו דבר, בהמה שהוא גנב והקדיש, הרבנן העמידו את הבהמה ברשותו, ויש כאן כוח לחכמים לעשות כך, הוא נקרא הפקר ביתין, מה שהחכמים קובעים כהפקר, הפקר ביתין, הפקר. הם יכולים לקבוע בעניין מומנות מה שייך למי, והם העמידו את הבהמה הזאת שהוא גזל, כי היכי דלחייב עלה, ונסביר את זה דרך רשי. וכמוה רבנן ברשות גנב, אם הקדישה שיחול עליה הקדש גמור. אגב, זה בניגוד או כתשובה למה ש רשי פירש בשאלה, ושם רשי אמר שיש כדי הוא לא קונה, כשאנחנו אומרים שיש כדי לא קונה, זה לעניין הקבה, כאמר, אבל לא לעניין הקדש. אבל כדי להתחייב קראת צריך להיות דבר שהוא היה יכול להקדיש, וכאן אנחנו נותנים מענה לזה שהרבנן העמידו את הבימה ברשות הגנב לגמרי, שאם הוא יקדיש אותו ההקדש יחול ושיתחייב קראת אם ישחתנה בחוץ, כי הכי דהוקמוה ברשותי לעניין כפרה. אנחנו חוזרים לגמרה. אמר רבה, הדבר הבא ודאי כמבעלי, הוא שאלה בשביל דבר שלא ברור לי, כי הוקמו רבנן ברשותי כשהמידו את הבהמה ברשות הגנב משעת גניבה או משעת הקדשה, למי נפקא מינה לגזותיה וולדותיה. וגבי הגזות או הוולדות שניו לפני ההקדש. ורשי מסביר, לגזותיה וולדותיה לפני הקדש, אי עמת משעת גניבה קיימה ברשותי, גזותיה דידהו הגזות, הצמר שגוזזים מהבהמה, הם יהיו של הגנב, ואינו משלם אלא דמי פרה העומדת ללילו, עומדת לגזז, ולא דמי פרה וולדה, שזה יותר. אז השאלה נשאלה, מהי? ממתי אנחנו אומרים שהעמידו את הבהמה ברשותי? הדא אמר רבא, מסתברא משעת הקדשה, אבל לא משעת גניבה. אז משעת גניבה זה לא נחשב ברשותו, שלא יהיה חוטא נזכר, שלא יהיה חוטא, דהיינו הגנב מרוויח את השווי של הגיזות שנגזזו. המשנה, לא היה סיקריקון ביהודה בהרוגי מלכות, מהרוגי המלחמה, אולי אני אתקן את הקריאה, לא היה סיקריקון ביהודה בהרוגי מלחמה, מהרוגי המלחמה ואין לך יש בה סיקריקון. קודם נתייחס למילה סיקריקון. רשי, לא היה סיקריקון ביהודה, סיקריקון, מה זה? עובי כוכבים, רוצח שנותן לו ישראל קרקע בפדיון נפשו ואומר לו, שא קרקע זו ואל תמיתני. גם מה זה הרוגי מלחמה? אומר רשי, מלחמת טיטוס שהייתה בירושלים ביהודה, זה זמן של חורבן הבית. טיטוס הרשע בא על ירושלים והחריב אותה ובית המקדש. הגמרא יביע תמיעה על מה שקראנו במשנה, כי לפי מה שקראנו במשנה המצב בזמן המלחמה בהרוגי מלחמה אומרים לא היה סיקריקון, ומאחר המלחמה שלכאורה המצב השתפר אז יש בה סיקריקון. כמובן, וכמו שאמרנו, הדבר יובהר בגמרא. כיצד? מה זה הדין של סיקריקון? מה זה אומר בפועל, מעשה? לקח מסיקריקון וחזר ולקח מבעל הבית. אדם שרצה לקנות שדה והשדה היה בידיו של הסיקריקון, אנחנו כבר מכירים מה זה סיקריקון, ואותו לוקח עשה אחר כך עסקה על אותו שדה מהבעלים הקודמים. מכל בתים, זה שכאילו הבעל הבית הסכים למכור את זה לאותו לקוח, זה חסר משמעות לגמרי. מכל בתים, אומר רשי, דאמרינן מיראה, אבל אותו בעל הבית שאחרי שהיה קניין מהקנייה מהסיקריקון ובעל הבית כאילו מה זה משתף פעולה, כל זה מתוך יראה. אינמי, יש עוד סיבה לומר שמקחור בתים, כי מה עובר בדעתו של בעל הבית? השני, זאת אומרת הלוקח הזה, נוח לי בראשונה, סיקריקון קשה הימנו, אני לא יכול להתמודד איתו, אבל עם הלוקח הזה אני יכול להתמודד, וזה הסיבה ששיתפתי פעולה, אבל זה לא מהווה גושפנקה על הקניין. אנחנו חוזרים למשנה. לגבי קנייה מהסיקריקון, אם הסדר הדברים התהפך, נעשה הפוך, מבעל הבית, אותו לקוח, הוא קנה את השדה קודם מבעל הבית, אותו בעל הבית שכמובן נגזל ממנו השדה, אבל הלוקח פנה קודם לבעל הבית וחזר ולקח מסיקריקון, מכחול קיים. כי כאן אין את הטענה של פחד, הרי הלוקח פונה ישירות לבעל הבית, אין כאן הקטע שבעל בית רוצה לשתף פעולה עם הסיקריקון מאחר שפנו אליו מראש. אז במקרה כזה הלוקח יכול להחזיק בשדה. ממשיך המשנה, לקח מן האיש וחזר ולקח מן האישה מכל בתי. כאן אנחנו מדברים על קרקע שמיוחדת לכתובת אשתו, או זה קרקע שמוזכר בכתובה. אומר רשי, לקח מן האיש קרקע מיוחדת לכתובת אשתו, או שכתוב בכתובתה, או הכניסתו לא שום. שום זה שעשו שומה, הערכה לגבי שוויו, וכתבו את זה בכתובתה. וכל שכן שאר נכסים, תהי לא עבדה לי. אם האישה במקרה כזה, אחרי שהלוקח קנה מן הבעל וחזר וקנה מן האישה, ואם היא לא הייתה משתפת פעולה, תהי לא עבדה לי. אמר לה הבעל היה טוען נגדה, עינייך נתת בגירושין ובמיתה. אז אנחנו חוזרים למשנה ונקרא עוד פעם, לקח מן האיש אותו שדה שהיה מיוחדת לכתובת אשתו וחזר ולקח מן האישה, והיא שיתפה פעולה וגם הסכימה למחירה, מכחול בתיל. כי האישה הזאת אומרת, מה זה שהסכמתי ושיתפתי פעולה, זה רק כדי לעשות נחת רוח לבעלי. אבל ההפך, מן האישה וחזר ולקח מן האיש, מכחול קיים. זו משנה ראשונה. מה שהזכרנו, ליהי מכחול בתיל, עם לקח מסיקריקון וחזר ולקח מבעל הבית, אמרנו מכחול בתיל. זה מה שנקרא כעת שלב ראשון. ביתין של אחרים אמרו, הלוקח מסיקריקון נותן לבעלים, אותו לוקח הוא ישלם לבעלים רביעה, רבע משווי השדה הוא ישלם לבעלים. אנחנו משערים יוצאים מהנחה שאדם שקונה בסיכון, הרי סך הכל סיכון גזל את השדה, והוא היה מוכן למכור את זה בזול, והוא מכר את השדה לאותו לוקח בשלוש רבעי מחיר. אז חסכת רבע מהמחיר בזה שקנית מהסיכון, אז תשלם עוד רבע לבעלים הראשונים. ממשיך המשנה, מתי אנחנו אומרים כך? בזמן שאין בידן, אין בידן של הבעלים המקורים לקח, אבל יש בידן לקח, הם קודמים לכל אדם. רבי הושיב בית דין ונמנו שאם שעתה בפני סיכון 12 חודש, כל הקודם לקח זכה, אבל נותן לבעלים רביעה. אני יחד איתכם נלמד דברי התוספות ריד על מה שלמדנו עכשיו במשנה לגבי הסיכון. התוספות ריד נמצא בשולי הדף, הוא תופס שני תורים. אנחנו נתחיל מהתור הראשון, שורה אחרונה, ושמה הוא כותב בתוספות ריד, פירוש דין סיכון הוא שאם קנה ישראל מיד אינו יהודי האנס שהוא הסיכון, אין מקור קיים שבכל שעה יכול לבוא ישראל בעל השדה ומוציאה מידו ואומר לו, למה קנית השדה שלי שאני הייתי עתיד לתבוע את האינו יהודי בדין? אבל בהרוגי מלחמה לא היה זה הדין נוהג. בזמן המלחמה עצמה, שאנחנו נראה בגמרא שהיו הרבה כאלו אנסים, אנחנו אומרים, אגב אונסה, אגב האונס שאוטל על הבעל השדה, the mystery, the low literal, איזה אונס, הוא מפחד שלא יאוגו אותו, גמר ומקני לי בכל לב. אותו בעל השדה הקנה את השדה לסיקריקון בלב שלם. וכך ישראל שקנה ממנו קניינו קניין. מאחר שזה בידי הסיקריקון לגמרי, אז הלוקח שבא וקונה ממנו זה קניין גמור. אבל וזה אנחנו נדגיש, זה בזמן המלחמה, אבל מהרוגי מלחמה ואילך אינו מקנה לו בכל לב. אותו בעל השדה לא מקנה את השדה לסיכון בכל לב, ישראל הקונה ממנו יש לו דין סיכון, שיבוא הבעלים המקוריים ויוציאוה מידו ויקחו את זה בחזרה מהלוקח. ואם לקח מן הסיכון וחזר ולקח מבעל הבית, אם אותו לוקח עשה עסקה עם הסיכון ואחר כך חתם עליו הבעל הבית, מקחו בתים שהוא אומר לו, הבעל השדה אומר, מחמת פחד ואם הקניתי לך, ולא בכל לב. אבל אם לקח תחילה מבעל הבית וחזר ולקח מן הסיכון, מקחו קיים, כי כשהקנה לו הוא תחילה, בכל לב הקנה לו. וכן נמי אם קנה מן האיש וחזר ולקח מן האישה, כאותו שדה שהיה מיועד לכתובתה, כדי שלא תבוא ותטרוף ממנו בכתובתה, מקחו בתל, שתוכל לומר נחת רוח, עשיתי לבעלי ולא הקניתי לך בכל לב. אבל אם לקח תחילה מן האישה וחזר ולקח מן האיש, מקחו קיים. זו הייתה משנה ראשונה, דתני מקחו בתל, והבעלים מוציאים השדה מידו. אבל ביתין שלכם תקנו ויאמרו שהלוקח מן הסיכון נותן לבעלים רביעה ומקחו קיים. תקיים מלאן לסיכון רבע מזו גבי, שהסיכון הוזיל את השדה ברבע כשהוא מחר את זה ללוקח. ויעיף ההוא רבע לבעלים, ואותו לוקח כעת יפצה או ישלם לבעלים המקומיים אותו רבע שהוא חסך. הוא מקוד קיים. וקיים בלן, אימתי הוא זה שאין ביד הבעלים מעות לקח וליתן דמי השדה שיתן הלוקח לסיכיקון. אבל אם יש בידן של הבעלים המקומיים מעות לקח, הם קודמים לכל אדם. אבל מי הוא? בחינם אינן יכולים להוציא מידן, כמו שהיו עושים תחילה, כי אם שיתנו להם הדמים שנתנו לסיקריקון. כלומר, אי אפשר להוציא מיד הלוקח בחינם כמו שהיה מקודם, אלא ידי כך שמשלמים ללוקח את הסכום שהוא שילם לסיקריקון. ורבי הושיע בית דין ונמנו וגמרו שאם שתה שדה לפני הסיקריקון 12 חודש, כל הקודם ניקח מהסיקריקון זכה ונותן לבעלים הרביע שזלזל לו, שהוא זל, שהופחת, ואינו יכול להוציא השדה מידו אפילו בדמים שלקח מסיקריקון. במצב כזה, אחרי שהושיבו בית דין על כך, אי אפשר להוציא את השדה מאותו שקנה מן הסיקריקון. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא ונלמד את התמיעה שהזכרנו מקודם. השתא, שואלת הגמרא, בהרוגי המלחמה לא היה בא סיקריקון. והמשמעות שלא אומרים שקנה לגמרי. אז שוב פעם, זה קריאה ראשונה ובמבט שטחי. היה נשמע מהמשנה שבהרוגי המלחמה אז לא אומרים שהסיקריקון קנה. מהרוגי מלחמה ואילך יש בה סיקריקון. הרי אחרי המלחמה הדברים השתפרו. ומה, אז אתה אומר שהסיקריקון כן קנה את השדה? אמר רב יהודה, פירוש המשנה הוא כך, בהרוגי המלחמה לא דנו בדין סיקריקון כאמר. דין סיקריקון זה מה שראינו בהמשך, שאם הוא קנה מהסיקריקון ואחר כך קנה מבעל הבית, אז מקחו בתים. זה לא נכון בזמן המלחמה עצמה, אלא מה כן? במלחמה הסיקריקון קנה לגמרי, ואז מי שקונה ממנו יכול להחזיק את השדה לגמרי. דאמר רבי יסי, וכאן רבי יסי נותן לנו רקע. שלוש גזרות גזרו, הכוונה לגויים, לרומאים. גזרת הקמייתא, כל דלא קטין, לקטלו. כל רומאי, כל גוי, שלא יהרוג יהודי, הוא עצמו, הגוי עצמו, יהרג. מציאת הגזרה השנייה, קצת ירד אבל לא בהרבה, כל דקטיר, כל רומאי שירוג יהודי, לייתי ארבע זוזי, אז הוא יקבל ארבע זוז. אנחנו נדייק את עצמנו, לייתי ארבע זוז, כל מי שירוג יהודי שהוא ישלם ארבע זוז. בת ראיתה, כל דקטיר לקטלו הוא. כאן הדברים השתפרו לגמרי, שכל גוי שירוג יהודי, אז הוא עצמו יהרג. הלכך, קמייתא ומציאתא, כיוון דקטלי, בגזרות הראשונות, מאחר שהם הגויים היו מסוגלים להרוג, לא היה הרתעה נגד הריגת יהודים, אז אגב אונסה גמר ומקני, בגלל האונס הזה שהיה על היהודי, אותו בעל השדה, הוא יכול להציל את נפשו בזה שהוא מסר את השדה לגוי, הגוי המאיים, הוא עושה את זה, הוא מסר את השדה בלב שלם, גמר ומקני. כי הוא ידע בכך שהוא מציל את חייו. בת ראיתה, השלב האחרון שהגויים לא היוו איום. אם בכל זאת יבוא אונס או אנס ומאיים עליו, אמרי הבעלים עושים חשבון, העידנה לשקול היום שיקח את השדה ומחר תבנה לבדינה, מחר אני אדבע אותו בדין. ולכן בשלב הזה אם מישהו לוקח מהסיקריקון, הבעלים יכולים לבוא ולדבוע מה זה שקנית מהסיקריקון, הרי השדה הוא שלי. ודברים ברוח הזה אנחנו ראינו בתוספות ריד מקודם. אם נחזור לתוספות ריד בשורות הרלוונטיות, נקרא ביחד אותם. זה בטור השני באמצע שורות הקצרות, אבל מהרוגי מלחמה ואילך אינו מקנה לו בכל לב, וישראל הקונה ממנו יש לו דין סיקריקון, שבו הבעלים ויוציאוה מידו. ואם לקח מן הסיקריקון וחזר ולקח מבעל הבית, מכל בתים שהוא אומר לו מחמד פחל ובין כוכבים הקניתי לך ולא בכל לב. אבל אם לקח תחילה מבעל הבית וחזר ולקח מן הסיקריקון, מכל קיים. השורות הבאות הן מהוות תחילה של נושא ארוך, והן אגדות החורבן, מאוד מאוד מפורסם בקרב לומדי התורה. ואנחנו עקב כך אנחנו נסיים את השיעור בנקודה הזאת, נשאיר את השורות הבאות לשיעור על דף נון וב. עד כאן שיעורנו להיום.